כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
באמצע הצבע מדברים כדורסל עם נמרוד כהנוב וחברים.
שלום לכולם, מה שלומכם? ברוכים הבאים לעוד פרק של באמצע הצבע, פודקאסט הכדורסל של כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. אז מה בישלנו לכם היום? אנחנו הולכים לדבר על צמד המשחקים של מכבי תל אביב ביוון, אנחנו הולכים לדבר על ההחתמה המאוד צפויה של איתודיס בתור מאמן הפועל תל אביב, אנחנו הולכים לדבר על בני הרצליה אחרי הניצחון המאוד מאוד גדול על מכבי תל אביב ועל השנה שלהם בכלל. באירופה, מי הוא השחקן הטוב ביבשת הישנה? ב-NBA נדבר על קליבלנד, האם מדובר באיזושהי הבלחה או שמדובר בקונטנדרית, וכמובן נסיים במשחקון. תשארו איתנו, אנחנו מתחילים.
הנושא המרכזי.
טוב, שבת שלום, צום קל, חג שמח, מועדים לשמחה. מה שכחתי עוד, רור?
זהירות מהמדרגה.
זהירות מהמדרגה, כן, זה הדבר הזה. אנחנו, מה שנקרא, נמצאים בעוד סוף שבוע רגוע כאן בגלגלת.
פרסומת
סמויה. בדיוק. ואנחנו פה סגל רחב, כמו שאנחנו אוהבים, דרור, גיא ורזי, שלום לכולכם.
אהלן.
הפעם לא נתתי לכולכם את ההזדמנות לענות כל אחד, זה בסדר?
אנחנו, אני וגיא פה בתגלית מדהימה.
מה קרה?
גילינו שההורים של ננו דקולו הם פורטוגלים.
אוקיי.
ויש לו אזרחות פורטוגלית.
ו?
לא ידענו, כאילו זה פרט מידע מאוד מוזר לקבל סתם באמצע פרק.
וואו. תשמע, דרור, באמת, הדברים ש... כן, זהו, אמרתי, הוא נהיה פורטוגלי פתאום.
איתודיס באמת חתם עכשיו, יש איזה פוש.
תקשיב, יש כל כך הרבה ישראלים שנהיו פורטוגלים פתאום, אז גם לננדו מותר.
אני וננדו דקולו.
אתה יכול לא לצעוק?
אני וננדו דקולו, פורטוגלים.
מהמם, מקסים.
אני חולק אזרחות עם ננדו דקולו.
אני חולק עליך כרגע.
אתה לא יכול לחלוק, זה עובדה.
בסדר. תראו, אני רוצה להפנות את ה... את פתיחת הפרק שלנו לגיא. גיא היקר, מכבי תל אביב היקרה שלך, נמצאת בסיאו של רצף הפסדים, שכולל שלושה הפסדים רצופים או ארבעה? ארבעה.
כל המסגרות ארבעה.
ארבעה. ארבעה הפסדים רצופים, שלושה רק בשבוע האחרון. אני חייב לומר שאני רוצה לשמוע את רגשותיך כלפי האירוע הזה.
תראה, יש, אני חושב שאפשר להגיד שהכתובת די הייתה על הקיר, אנחנו דיברנו כבר מזמן על הבניית סגל הבעייתית מאוד בלשון המעטה של מכבי תל אביב. הרבה מאוד מהבעיות האלה הן תוצאה של אותה בנייה בקיץ, והרבה דברים זה פשוט באמת דברים שלא בשליטה של ההנהלה, לא משהו שאתה יכול לבוא אליהם בתלונות, פשוט זה שג'ורדן לויד... אתה יודע, חתך אחרי שבוע, זה שיוקובייטיס פתאום שעבר את האגודל, זה לא אופציות של אומס ודברים כאלה, אבל בסופו של דבר זה איזושהי מין תאונת דרכים בהמשכים כזה.
כן.
זה כמו רכבת שדוערת לקיר ו...
ואין דרך לעצור אותה.
כן, קודם כל באמת הסיטואציה במכבי לא פשוטה. אני חושב ש... לדבר מכבי תל אביב על 3-7, אחד ניצחונות, איפה ויינברג שמתבלבל במאזנים, אבל...
אוף, רואי ויינברג.
אנחנו צעקנו עליך לפני הפרק מספיק, אני חושב ש...
לא, אני כן קיבלתי את זה עכשיו.
לא, אני יודע. אומרים 3-7, הוא בסדר.
מאזן 3, נכון.
מה יש לך? למה שניצק עליו עכשיו?
אני לא שתיתי את הקפה שלי היום.
אתה לא שתה קפה.
גם אני דיברנו על זה. בכל מקרה...
תירוץ מספיק טוב.
אני חושב שמכבי תל אביב, נקודה אחת שבתור המחמיא הראשון של עודד קטש, אם אני כבר צולל נושא המקצועי, הרכב של מכבי היום הוא לא הרכב עם ניסיון. זאת אומרת, זה הרבה מאוד שחקנים חסר ניסיון. שנה שעברה, הטיימינג בפסקי הזמן, הוא הרבה פעמים נובע מזה שאתה, אם אתה יכול לסמוך על שחקנים, או שאתה פחות יכול לסמוך. ברכב הנוכחי שיש לך סייבן לי, דה ג'וליוס, גם יוקובייטיס, זה לא חבר כמו לורנזו בראון או בולווין, שאתה יודע שאתה יכול לסמוך עליהם, גם והתגברו על המיני משברון הזה, ועודד קדש לא הבין, זה גורביל ב-11 במחצית, אני חושב שהוא איחר באופן רציף עם הפסקי זמן שלו בשני המשחקים.
תראה, זה סגל בבנייה עדיין, כאילו מחזור 10 והכל, אבל עדיין כמו שגיא אמר, הרבה מאוד פציעות. לדעתי, אם אני באמת לא טועה, היחידים שלא נפצעו לאיזשהו פרק זמן ממש אפילו קצר, זה ליבר אינדוף וג'יילן הורד. לפחות מבחינת הזרים זה נכון.
בזרים,
מבחינת, כן. מבחינת הישראלים, לדעתי זה רק ריימן ו...
סורקין.
וסורקין. כי גם, גם ג'ון די היה פה משהו, מנקו לא, לא פקטור כבר, ריימן עבר אותו ברוטציה.
הוא לא פקטור שנים.
מנקו?
מנקו לא פקטור שנים, תמשיך, עוד רגע ניגע בזה אם אתה רוצה.
לא, אין צורך. כל העניין הזה של עדיין הסגל בבנייה ודברים כאלה, זה גורם לזה שהם לא מצליחים לשחק ביחד, וראינו את זה ברבע השלישי, שפשוט לא משנה מה קאדה שניסה לעשות, שום דבר לא עבד, והשחקנים לא ידעו מה... לא ידעו איפה צד ימין וצד שמאל שלהם. יד ימין ושמאל? איך הביטוי הולך? לא משנה. זה באמת, זה מה שהוביל לקריסה. מה שקורה בדקות האחרונות, לפחות מה שקורה בדרך כלל בדקות האחרונות, זה כבר עניין של כושר, נפילה מהרגליים, דברים כאלה. לפחות לפי איך שאני רואה את זה. פשוט קבוצות אחרות מגיעות יותר מוכנות לדקות האחרונות.
תראה, קטש באמת נתפס כמעט קדוש. בעיני אוהדי מכבי תל אביב, מישהו שהוא ככה קורבן של הנסיבות, אבל אני חושב מחזק את מה שרז אמר, שהרבה מההפסד הזה אתמול הוא עליו, כי סייבן לי ברבע השלישי, שזה היה פשוט מזעזע, וזה מאוד דומה למה שראינו גם בבולוניה, שבדקות הגרועות של מכבי, בסוף כל אחד מהרבעים, זה הוא שהיה על המגרש. עכשיו, צריך לדבר... צריך לשים את הדברים על השולחן. למכבי תל אביב יש שלושה ניצחונות, שניים מהם זה סייבן לי, רק הוא. כלומר, אם לא הוא, מכבי ב-1-9.
נכון.
אז כאילו, אתה מבין מאיפה בא הרצון הזה, אבל כשהנזק גובר על התועלת כבר, זה בעייתי. בעצם זה שהוא הכניס אותו פוזשן אחרון, לקח את הזריקה המכריעה, אחרי שהוא לא שחק כל הרבע האחרון, זה כאילו טעות על טעות.
אני באמת, השאלה המתבקשת פה, שבעיניי היא צריכה להישאל והיא צריכה להיאמר. סייבן לי, בסיטואציה הנוכחית, עזבו, אני באמת שם רגע בצד את איזה ניצחונות הוא הביא ואיזה הפסדים הוא גרם. האם סייבן לי צריך להישאר במכבי תל אביב לאור הסיטואציה הנוכחית הקרובה?
אם אני סייבן לי או שאם אני מכבי תל אביב?
לא, קודם כל, אתה בתור סייבן לי, מה אכפת לך? אתה משחק בקבוצת יורוליג, אבל אני לא מסתכל על הסיטואציה של סייבן לי, כי סייבן לי לא מעניין.
כן. אני חושב שמכבי תל אביב לא יכולה להרשות לעצמה לאבד עוד אותו. אני חושב שדג'וליוס הוא שחקן חמוד מאוד, אבל אני חושב שהוא מביא את מה שסייבן לי מביא, ודיברנו על זה בכמה פרקים, הוא פשוט חתול רחוב, שאתה זורק אותו לספורטק, הוא עושה שם די אותם דברים שהוא היה עושה על המגרש, ואין הרבה שחקנים כאלה, בטח בשוק הנוכחי. אני חושב שמכבי תל אביב, אני מקווה שעם ההחתמה שאנחנו בטח נדבר עליה, ואתם תגידו את השם יותר טוב ממני, של הבחור מליוק.
מריאל שיוק.
מריאל שיוק, שהוא הביא דברים אחרים שדעתי מאוד חסרים במכבי, ובעצם ביחד עם לי ורנדולף יש לנו את בונזי קולסון המקורי לדעתי. זה הדעה שלי, אבל אני חושב שזה בדיוק מה שהחסר במכבי, אני חושב שזה יעזור לו להתייצב קצת, מחזורים גם יותר פשוטים.
דרום, מה אתה אומר?
אני אמרתי את הדעה שלי בפעם קודמת, אם הבן אדם מסרב לחיות בישראל, אז שיסרב גם ללבוש את ה... כאילו, אז אני בתור ישראלי, או בתור קבוצה שמכבד את עצמה, אומר לו, שומע, אז אני מסרב שתלבש את החולצה שלי. כאילו, אם אתה לא מגיע למקום שמייצג אותך, שאתה לובש, הוא פיזית נמצא עם דגל ישראל מאחוריו על החולצה, בכל משחק. אז הוא מפחד לבוא, כאילו, אתה לא מפחד לייצג את ישראל, אתה מפחד לבוא לישראל,
אבל הסכימו לו, זה היה החוזה שלו, מה אתה
ברור,
רוצה?
ברור שהסכימו לו.
זה... שוב, אתה...
שוב, ההנהלה של מכבי תל אביב אמרה, יכול להיות שזה יעבוד, אימוני זום, עניינים כאלה, בכל מקרה אנחנו בבלגרד הרבה מאוד זמן, או בחול הרבה מאוד זמן, אבל אתה רואה שככל שהזמן עובר, גם סבבה, ניצחון של ריאל מדריד עליו, הניצחון הראשון במשחק שזה יגיע הוא בקושר טוב, אבל הבן אדם לא מתאמין מהקבוצה שלו.
הנהלה של מכבי אומרת, אמרה לעצמה, את הישראליות הקלאסית של, יהיה בסדר, יהיה בסדר, הוא יבוא וישכנעו אותו, וגיא פניני וכל העוזרים והמאמנים, כאילו, תבוא, תבוא, יש אחלה מסיבות בתל אביב, תבוא. זה כאילו מה שהוא הסתמך עליו, וזה לא קורה. אז כאילו...
ברור, אני מאשים פה נטו את ההנהלה, לא מאשים פה את השחקן, השחקן לא אשם בכלום.
אז אתה רוצה לעזוב, אז אתה רוצה עכשיו, אם הסכמת לזה, אז כבר אתה רוצה להעיף אותו, כבר פה.
הוא פוגע.
נו. אני לא חושב שזה, אז שלא ישחק, אם הוא פוגע, אז שלא ישחק, אתה רואה שהדקות שלו יורדות, זה לא שהוא עולה.
בעד הכל צריך להודות כי הוא לא טוב.
בסדר גמור, ככה צריך.
אבל... וזה...
ואם כבר אנחנו מדברים על מישהו שלא רוצה להגיע, נעבור למישהו שכן רוצה להגיע, מריאל שיוק.
למה אתה מפריע לי?
ככה בא לי.
אתה ממש מפריע לי, זה ליטרלי מה שבאתי להגיד.
ככה בא לי.
אתה חוצפן?
אולי.
ואני נותן לך עכשיו הרחקה של שתי דקות. אתה שמעת אותי? הרחקה של שתי דקות.
רגע.
לא, לא, לא. הרחקה של שתי דקות.
יש פה שעון מעלינו.
יש לך, לך לצד, אני שמתי לב מתי זה. גיא.
כן.
מריאל שיוק.
כן.
שחקן דרום סודני, חבר לנבחרתו של ויין גבריאל, נתן יופי של קמפיין.
אולימפי.
כן, יופי של קמפיין אולימפי. האם... וזו שאלה שהרבה אנשים מנסים לענות עליה מאז שהוא חתם, האם זה באמת החתיכה החסרה בפאזל?
תראה, בסופו של דבר, אנשים היו רוצים לראות פה שלוש שיכול גם לגלוש לארבע, ושיוק זה להפך, שלוש שגולש לשתיים,
נכון.
או שתיים לשלוש. אבל אני חושב, בסופו של דבר, אם היית אומר לי, אפילו בתחילת העונה, אחרי מה שראינו ממנו באולימפיאדה, ששחקן כזה יכול לבוא למכבי תל אביב, עם כל הקושי להביא שחקנים, הייתי חותם על זה. הייתי חותם על זה.
אני, אגב, אני לא מבין למה כולם אומרים שכבר שמעתי את זה בעוד מקומות, שהוא לא יכול לגלוש לארבע. אני חושב שדווקא ארבע זה עמדה נכון ליום הכי טובה של מכבי תל אביב, שיש לך את סורקים, יש לך את ג'יילן הורד, ופה ושם יש לך את ג'יי כהן, אז אתה לא כל כך צריך דעתי ארבע, אוקיי? יותר טוב מסורקים והורד לא תמצא. אבל אני חושב שהוא בדיוק, מי שהוא מכיר את השחקן, שחקן מדד 98, ארוך, אתלט, יכול גם להוריד את הכדור לרצפה. קולע נהדר. אני חושב שהוא גם בדיוק הסינכון הזה בין שחקן שהוא מאוד מאוד רעב, אחרי שהוא הרבה שנים, הוא לא היה באירופה, ופעם אחרונה שהוא היה באירופה, ביורוליג זה היה בפנר, והוא לא היה בגרסה מוצלחת שלו. אז הוא גם רעב, גם בחוזה לא גבוה, גם הוא בא, אתה יודע, מתרבות כזאת של, קצת קראתי עליו, הוא בא מילדות לא קלה מבחינה כלכלית, ועבר משברים אחרים שהוא, אז טיל פה וטיל שם נראה שזה לא מה שמפחיד אותו. לא שמזלזל במי שזה מפחיד אותו, זה בסדר. אבל הוא נראה לי אחד שיודע לעמוד בדברים האלה. אז זה בדיוק החיבור לסיטואציה, אני חושב שזה כן בדיוק מה שיכול להתאים, גם בכלל מקצועית וגם מעבר לזה.
תראה, אני חושב שהיתרון המאוד מאוד גדול שיש למריאל שיוק, זה שאני לפחות מרגיש שהוא יכול לתת עוד אתלטיות ועוד כוח מתפרץ, שקצת חסרה ברגע שאין לך את סייבן לי על המגרש.
נכון.
כאילו סייבן לי, זה הטיקט שלו, הוא צעד ראשון לא הגיוני,
פנטר.
אטלט לא נורמלי, וכאילו, כשאתה רואה את יוקובייטיס, ואתה רואה את אמיר בלט, ואתה רואה את ליווי רנדולף, אני מאוד אוהב אותו, נראה לי כולכם יודעים את זה בצורה די ברורה.
הוא בצדק.
הוא בצדק, הוא נותן דברים מסוימים וספציפיים. והאטלטיות הזו זה לא אחד מאותם דברים. אז נכון, יש לך את הורד שהוא אטלט גם פנומנלי, אבל שוב, כשאנחנו מדברים על מישהו שיש לו יכולת של הובלת המגרש ולדחוף את הכדור קדימה בתור גארד, אז חוץ מסייבן לי אין את זה במכבי תל אביב. אני חושב שבנוסף לקליעה ובנוסף לדברים האלה הוא נותן את הנופח האטלטי שהוא מאוד מאוד חשוב. דרור, אתה יכול לדבר עכשיו.
אוקיי. מריאל שיוק קולע מהרגע שהוא עזב את פנר, קולע ב-40 ובאחוזים גבוהים מאוד ל-3, בעיקר בליגות עם קצב גבוה, שזה הליגה הסינית והג'יליק. עכשיו הוא מגיע למכבי תל אביב, ששואפת לשחק בקצבים האלו. ואני חושב שזה מה שיעשה לו טוב, כי הוא לא יתאים נגיד בפנר של ג'ורג'וויץ', זה קבוצה שמשחקת באיזשהו קצב יחסית רגוע.
כן, בנוני איטי כזה.
כן, היא אמרה לקלוע הרבה, אבל עובדה שהיא גם סיימה את העונה הזאת במקום ה-12 ביורוליג. משמע, היא לא באמת התקדמה לאיזשהו מקום, למקום שהיא שאפה להתקדם אליו. פה כן יש לו את המקום וכן יש לו את האופציה, ואני חושב שהתוספת שלו היא לא תבוא על חשבון מישהו אחר, להפך, היא אפילו תביא פחות דקות, כאילו תוריד את הדקות לרנדולף, תוריד את הדקות היא תיתן עוד מנוחה ליוקובייטיס ובלד בעמדות 2.
לגמרי.
יכול להיות שהיא תעלים את דיברטולומיאו, אבל דיברטולומיאו לא פקטור התקפי בכלל.
נכון. עונה בינתיים פחות טובה שלו.
נכון. ומה שטוב פה, שהוא יוכל לתת את העוד שתי שלשות שמכבי תל אביב צריכה כדי לנצח את המשחקים. 5 משחקים כבר, היא הפסידה ביורליג, בפרש של 7 ומטה. עוד שתי שלשות. זה מגיע לנקודה וזה משחק אחר.
נכון.
או זה מגיע למהפך וזה משחק אחר.
בדיוק, אני נושא של השלשות, כי מכבי באמת קבוצה שזורגת ממש ממש לא הרבה שלשות, באמת אני חושב שזה הנקודה הכי משמעותית שהוא יכול להביא.
אז בינתיים מהצטרפות חדשה של שחקן, אני חושב שכדאי גם שנעבור ונדבר על הצטרפות חדשה של מאמן לצד האדום של תל אביב. דרור, אפשר להגיד באופן די רשמי, אחרי רעיון של דדס אתמול לתקשורת היוונית, שאיתודיס, ככל הנראה המאמן הזר הגדול ביותר שחתם אי פעם במחוזותינו, הולך לאמן את הפרויקט של הפועל תל אביב. אני ממש, ממש, ממש רוצה לשמוע את דעתך בנושא.
אני אמרתי בשבוע שעבר שאני חושב שדדס צריך להישאר, ושעושים לו רצח אופי, והיום, אז היום, אתמול, זה יהפוך לרשמי בהודעה הרשמית. הוא גם ויתר על האגו שלו והכבוד שלו, והחליט לקבל יותר כסף, שכר של דעתי מאמנים ביורוליג לא מקבלים, ולהישאר כעוזר המאמן של איתודיס בהפועל תל אביב, תמורת, כאילו, חוזה לשלוש שנים ללא סעיף יציאה, שאין בעיה, כסף, הכל טוב ומובן, אבל פשוט רומס לעצמו את הכבוד, וזה לא... זה לא בכבוד שלי להגיד כאילו מה ש... מילים לא יפות עכשיו על דדס. וההגעה של איתודיס, אני לא מבין מה ההתלהבות יותר מדי. כאילו, יש שתי שאלות שעולות לי בראש. אחת, למה הוא המתין שנה? שזה, כאילו, שנה אחת הבן אדם לא היה שחקן יורוליג. לא היה מאמן ביורוליג. קבוצות לא רצו אותו. היה תחלופת מאמנים כל כך גבוהה ביורוליג כאילו בתקופה האחרונה, מה זה בתקופה האחרונה? בקיץ האחרונה?
בקיץ.
במהלך העונה שעברה. איפה איתודיס נכנס שם? ומה הוא יכול לשנות בהפועל תל אביב מעבר להבאת שחקנים? כאילו, אני כן יכול לבוא ולהגיד, אוקיי, איתודיס יגיע, מוטלי אוהב אותו, מוטלי העונה הכי טובה שלו בקריירה, הייתה תחת איתודיס, נביא את איתודיס, אולי גם מוטלי ירצה לחזור. ים אדר, איתודיס זה שרצה לתת לו את הכבוד בפנר, נתן לו גם דקות, אפשר לו לנצח את ריאל מדריד, בכיף שלו. שרס הגיע במקומו, ים אדר ספסל. עכשיו בביירן, ים אדר ספסל. אז כן, יש פה איזשהו ניסיון, איתודי סבבה, אחלה מאמן, שמות. אני לא יודע איפה תביעת האצבע שלו, הכדורסלנית, שיכולה להשפיע על הפועל תל אביב, במיוחד שקבוקלו זה לא הסנטר שאיתודי בהכרח אוהב לשחק איתו. והדבר השני, למה לחזור לקבוצת יורוליג, לקבוצת יורוקאפ, אם אתה מחכה לקבוצת יורוליג, ויכול להיות שבעונה הבאה, אתה לא תגיע ליורוליג. כי יש קבוצות הרבה יותר טובות שנמצאות ביורוקאפ, לפחות לפי איך שאנחנו רואים כרגע.
תראה, אני מאוד מסכים עם רוב מה שדרור אמר. אני חושב שבאמת מבחינת הצהרתית, סי של מועדון להביא שם כזה לקבוצת יורוקאפ, אי אפשר להתעלם מזה, זה מהלך באמת כאילו הצהרתי. הפועל תל אביב ממשיכה ככה בסדרה של ההחתמות הגדולות שלה מהקיץ. וכן, לעניין של מוטלי, כמו שאמרת, זה יכול להשפיע, זה גם יכול למשוך שמות שאולי היו ביורוליג, בין אם תחתיו, בין אם לא תחתיו, שפתאום רואים שיש כזאת פיגורה על הקווים, ירצו לבוא אליו, אבל זה באמת מעלה סימני שאלה, כל העניין של זה שהוא היה שנה בחוץ, ופנרבחצ'ה שאי אפשר להגיד שהוא באמת הצליח,
נכון.
כי שרס בסוף שיפר את הקבוצה הזאת,
נכון.
שנה שעברה. אתה יודע, גם בצסקה, כאילו בסופו של דבר זאת הייתה קבוצה עם משאבים בלתי מוגבלים, באמת, כולנו זוכרים, אני מקווה שלא שכחנו כבר מה זה צסקה ביורוליג, איזה עוצמות זה, ובסופו של דבר אתה ראית גם במשחקים חשובים וגם בכל מיני מקרים שפתאום היו מעידות כאלה, שזה כאילו הסיפור של צסקה בעשור הקודם.
טוב, אני לא מסכים כל מה שאמרתם. הייתי התאפקתי, התאפקתי.
אנחנו פה בשביל להצר דיון.
הוא צבר את זה, הוא צבר את זה.
וואי, הצבנתם אותי.
אני עדיין לא אמרתי כלום, אני מחכה לתורי. אני מחכה לתורי.
אין לנו זכות להתעצבן עליך, אתה מנחה של הפודקאסט. איתם אני יכול לריב. לא, אבל עכשיו ברצינות, איתודיס זה בדיוק מה שהפודקאסט הביא. הייתה צריכה, עם כל הכבוד להינס, חינס הזה, שכאילו יעני מנהל מקצועי, יעני, כי הוא כל בסוף זה החתמות של אופי ענה, אז אני לא יודע איזה, מה הוא מנהל. סוף סוף יש פיגורה מקצועית, שבאומרים, אוקיי, עכשיו המפתחות אצל איתודיס, ואף אחד לא מתערב לו, בלי לתת לנועם יעקב, פתאום אופי ענה מצייץ, פתאום דדס נותן לו. אין שטויות כאלה. מה שאיתודיס אומר, זה מה שקורה. עכשיו, אני כן מסכים עם זה שאני לא יכול להגיד לכם מה הכדורסל של איתודיס. אין לי מושג מהכדורסל של טוליס. אבל אני יודע שסוף סוף יש פיגורה שקודם כל יחסו אליה אחרת, גם השחקנים, גם השופטים, שזה גם מאוד חשוב, שהשופטים, זה עוד 2-3 נקודות שהן קריטיות, ויש בסוף בעל בית שהוא עכשיו, בלי פעם אחת הוא לא הולך להתראיין, יש ג'לטלמן שהוא בא, הוא מנהל את זה, קצת להרגיע את הדברים, אוקיי, אני מאמין, דדס פשוט לא הצליח להתמודד עם כל הדברים, ומקצועית, אני לא שם ל-XNOS מה הוא עשה ומה הוא לא עשה, פשוט היה שם אווירה של ברדק, ואני חושב שהיטולי זה בדיוק הבחור למשימה של להרגיע רגע את הרוחות, וזה בדיוק מה שהפועל, וזה גם win-win, כי זה סיכון בשבילו, אבל זה 3 שנים שהוא לא יכול לצאת, כאילו, אלה אם כן הם בוחרים, וזה 3 מיליון דולר לכיס.
בסופו של דבר, עניין של סעיף יציאה, השאלה אם הוא כן יקבל מתישהו הצעה ביורוליג, והפועל לא תהיה ביורוליג בשלב הזה, מה יקרה?
ילכו לבוררות בפיבה אחרי שהוא יברח לטקסס.
כן, זה לטקסס, כן.
אני חושב, אני אגיד לך...
מה זה הטקסס של יוון?
שאלה נהדרת. אני יותר נוטה לרז בהקשר הזה. אני חושב שהדבר שאנחנו קצת שכחנו, זה שמדובר בסופו של דבר במישהו ש... נכון, היו לו גם את הכישלונות שלו, והיו לו גם הצלחות, אוקיי? וזה נבע גם מעניין של אובשלי סגל מאוד מאוד מוכשר, וסגל מאמנים שנמצא איתו, הכל נכון. יש סיכוי מאוד מאוד סביר, שמה שאופר ינאי יצר פה, זה בעצם לייצר איזשהו מנגנון איכותי של... של בן אדם, של, כמו שרז אמר, של פיגורה, שהולך להוביל את הדבר הזה עכשיו שנים קדימה. כי הרי בסופו של דבר, לכולנו זה היה ברור, ודיברנו על זה הרבה מאוד פעמים, שדדס זה נורא מוזר שהוא נשאר מאמן הפועל תל אביב, בטח אחרי כל השמות שהם הביאו וכל הכסף שנשפח שם, לא היה מישהו אחד פה מבין כל היושבים בפאנל, כולל רוי ויינברג, שלא אמר, וואלה זה מוזר. זה שלא החתימו אותו, זה שזה לא פה, אנחנו לא יודעים בדיוק מה היה שם, אבל הנה, סוף סוף הביאו את הבן אדם הזה שרוצים שיוביל את הפרויקט הזה, ואני רואה הרבה יותר סיכוי להצליח מאשר סיכוי להיכשל.
אז אני כאן כדי להזכיר שאיטודיס הוא דמות, כאילו מעבר לזה שהוא פסון ופה ושם ועניינים ו... פה ושם, וחבר של אופר ינאי, ואופר ינאי מתייעץ איתו, ואופר ינאי סומך על הדעה המקצועית שלו והכל.
זה חשוב, זה לא דבר מובן מאליו בכלל שאתה אומר את זה.
ברור.
זה הדבר הכי חשוב.
ברור שזה הדבר הכי חשוב. צריך לזכור, טודיס הוא דמות. ברגע שהוא מגיע, יש הבדל בין להיות חבר של, לבין לעבוד תחת. או לעבוד עם, או לעבוד איכשהו בצורה משותפת. במהלך הקדנציה שלו בצ'סקה, אני חושב שעלו כל שנה או כל שנה וחצי דיווחים על לפטר אותו, בין עם רצון של ההנהלה שמחכים לתוצאה רעה, ובין עם סכסוך עם מייק ג'יימס. לדוגמה, זה הדבר הכי פשוט שיכול לעלות אל הראש, שהוא ומייק ג'יימס הסתכסכו, היה איתם ביף, לא, היה להם ביף די רציני. בסוף ההנהלה בחרה בצד, בניגוד לכל הציפיות אגב, בחרה בצד של איטודיס. אבל זה לא מנע ממנו לפטר אותו חצי שנה אחר כך או משהו כזה. אז כל פעם יש איתו איזשהו משהו, כן, יכול להיות שהוא מאמש לשחקנים, אבל צריך לזכור שהבן אדם הוא דמות, זהו, אומנם יווני, אבל זה גרמני כזה, כאילו מבחינת התפיסה, הוא אומר, זה אמור לקרות, ובוא נגיד שבפועל תל אביב, יכול להיות שזה לא יכול לבוא לאנשים בנוח, מבין שחקנים, פטריק בברלי, קפוקלו.
זה מה זה? אני כל כך לא מסכים איתך על שתי הדברים האלה.
אין קשר.
אולי, אני זורק פה, אני לא יודע.
לנמרוד אני אגיד שצריך לקחת בחשבון שבהפועל תל אביב של השנה, הצלחה או כישלון זה עניין בינארי. אין כאילו, לא יהיה תחום אפור פה.
אתה צודק.
בניגוד לשנים קודמות שהיה אפשר לסמוך
לגמרי.
לרז אני אגיד, אפרופו זה שהוא יהיה אוטוריטה מול השחקנים והשחקנים יכבדו אותו, כשקבוקלו שנה שעברה דפק ברז לפרטיזן, המאמן היה אוברדוביץ'.
שהוא הבוס של איטודיס.
אתם מדברים, זה שני דברים שונים. זה שני דברים שונים. זה באמת שני דברים שונים. זה לא... אני מבין למה אתה אומר את זה, אבל זה לא קשור. זה שהוא בוס וזה שהוא בוס, זה לא אומר שהוא לא מאמן של שחקנים, או זה לא מאמן של שחקנים, או זה לא... אני לא רואה פה את ההקשר. ובנוגע למה שדרור אמר, זה שהיה עם מייק ג'יימס איזשהו ביף לאיתודי, זה לא אומר שבברלי, שהוא האמא של השחקנים המקצוענים,
נכון.
וזה שיש לו פה גדול, זה לא אומר שום דבר על המחויבות שלו ועל המקצועיות שלו, זה להפך, אתה רוצה, רגע, אתה רוצה את הבן אדם הזה, שיהיה השחקן הזה ש... להפך, בגלל שהוא פה גדול, יש סיכוי טוב דווקא שאני רואה אותם מתחברים אחד עם השני.
אז אני חייב להגיד רגע משהו, סליחה, פשוט הדבר הכי טוב באיתודיס, בסיטואציה הנוכחית, תזכרו את זה ותגידו שצדקתי, זה שהוא היה מאמן של צסקה, והוא התמודד עם לחץ וגם עם הגלקטיקוס הזה של צסקה, אז לקחתי את היורוליג עם זה שאומנם יש לך את כל המייק ג'יימסים של העולם וזה, אבל לדע להתמודד עם הסיר לחץ הזה, זה הוא היחיד שיש לו את זה. שוב, דדס כן ששום מאמן כדורסל טוב, הוא כן מבין כדורסל, פשוט אף פעם לא בסיטואציה הזאת, ואני כן חושב שהוא יכול עוד 10 שנים להיות מאמן לא פחות טוב ממנו, אבל זה שהוא היה בסיר לחץ כזה, וגם הוא אימן שחקנים כמו אתה תקום פה ביוון, הוא יודע להתמודד עם הדברים האלה, וזה שפעם באלו ביף עם מייק ג'יימס, זה לא אומר שהוא לא מאמן של שחקנים, לכל מאמן יש ביף פה ושם, זה קורה, זה בסדר.
שלא יצא מצב שאני אולי יוצא פה כאילו מזלזל באיתודיס, אני לא מזלזל באיתודיס, אני פשוט חושב שההבאה שלו היא ההבאה של השם שלו. זה לא, אם אתה עכשיו מחפש איזשהו מאמן שיתאים לכדורסל, של שהפועל תל אביב
איזה
אולי...
איזה כדורסל?
רגע, שיתאים לכדורסל שהפועל תל אביב, שהסגל של הפועל תל אביב אולי יכול לייצר, אני לא יודע, אין לי מאמן אחר בראש. אבל ההבאה של איתודיס סלש סקריולו, זה ההבאה של השם של איתודיס סלש סקריולו. זה לא ההבאה של המאמן שהפועל תל אביב צריכה בהכרח. ואני לא יודע איזה מאמן הפועל תל אביב צריכה.
אני רוצה לסיים בדיוק עם המשפט הזה. ממש ככה, כמו שאמרת אותו, ככה אני רוצה לסיים. לא יודעים איזה מאמן הפועל תל אביב צריכה. ככה אני מסיים. כדי שנוכל לעבור גם לנושא לא פחות מעניין, וזה בני הרצליה. וואו, תקשיבו, אני מרגיש פה את האמוציות באולפן. אני אוהב את זה.
חם בעולם בלי
כסף. אני מרגיש את המזגן, האמת.
כן? תמות. לי חם.
אחרי מה שאמרת, ממש חם לי.
תריבו אחרי זה. אני אשפוך עוד קצת שמן למדורה אחרי זה. אני רוצה, דרור, שאנחנו ניגע קצת בבני הרצליה. שנתנו, דיברנו עליהם, גם הזכרנו אותם שבוע שעבר, או לפני שבועיים אני חושב שזה היה כבר, ונתנו ניצחון סופר מרשים על מכבי תל אביב אחרי הערכה, ווואלה, זה נראה טוב, זה נראה ממש טוב אפילו.
כן, זה נראה טוב בבית בעיקר, כי הרצליה זה קבוצת בית כרגע לא מנוצחת, לדעתי יחד עם הפועל תל אביב, קבוצות היחידות, גם מכבי תל אביב. אבל בכל מקרה, הרצליה במאזן של 4-0 בבית, לדעת אם אני זוכר נכון. יש לה שחקנים זרים שכאילו, הם לא אמורים לשחק רק בליגה אחת. בין אם זה סניד, בין אם זה ג'ימי קלארק, בין אם זה...
קריס סילבה.
קריס סילבה, שעל פי השמועות כולן רוצות אותו, אני לא יודע כמה באמת דיבור היה, אבל כל הגדולות בישראל חושקות בקריס סילבה, ויש מגוון סיבות לזה, בין היתר... הכלייה מהעונשין שלו, בן אדם שעומד על 90% מהעונשין.
שזה בסנטר. מטורף.
כן. ואני אומר, אם אתם מביאים לו את אמא שלו, הוא יבוא לכל קבוצה שתרצו. לא, זה באמת נכון. אבל מה שעוד נחמד שם, אם כבר אומרים מאמנים של שחקנים, משהו שאהבתי, וזה קטע שהפך לוויראלי מאוד, כן. יאו אורלנד אומר לסניד, סוף המשחק, אתה לוקח את נגד מכבי תל אביב, 2.3 שניות על השעון, פיגור 3, סניד, אתה מוציא כדור, מקבל חזרה, עולה לזריקה. תקלה, יופי, הערכה. עושים עליך עבירה, אתה קולע את כל האנשים. החטאת, פאק איט. כאילו, אני איתך. ואחר כך הוא בא ואומר, סניד זה שחקן שלא צריך להיות פה. ובזהירות הוא אמר את זה.
שלא אז... ישמעו, שלא... כן,
שחז וחלילה, אתה
שאף
יודע.
שאף אחד לא ישמע, אז אני פשוט מהדהד את זה. זו עונה ראשונה של אורלנד, לדעתי, בכדורסל בוגרים.
לא, בליגת העל.
לא, בליגת העל.
בליגת העל. השנה שלו הוא היה...
הוא אימן לאומית.
הוא היה לאומית קצת. חבר מודיעין ורענן השנה שעברה, ובאמצע השנה הוא עשה שם שנה וחצי.
כן יכולת לראות שתחת אורלנד, בין היתר, הוא גם אימן את עמק חפר.
כן, בנוער.
נכון, בנוער.
הוא היה מקצועי.
בדיוק.
ועמק חפר פרחה תחת. פרחה תחת.
הם היו מדהימים.
אז הוא יודע גם לנהל סגל. הוא יודע גם לדבר עם השחקנים שלו. כן, אתה רואה איזשהו... למרות שזו קבוצה מאוד של יכולת אישית, אבל כן רואה שהוא פוגע בהם, והוא...
פוגע בהם?
פוגע בהם בבינגו, כאילו.
אוקיי.
לא פוגע בהם פיזית, או מילולית, או רגשית, או מנטלית, או מקצועית.
דרור, אין לי כוח אליך לפעמים.
בוא נגיד שבניגוד לשנים קודמות, שהם בנו סגל גדול וזה התפוצץ להם בפנים בין פציעות וכו, כאן הם כן מצליחים להתמודד או יכולים להתמודד בשלבים המאוחרים יותר, אם הסגל הזה יישאר.
אני זוכר שדיברנו בתחילת שנה על הרצליה, ואני לא זוכר מי, קרדיט למי שאמר, אחד מכם, זה שהרצליה באמת יכולים להיות סוס שחור וטוב, בגלל הזרים הטובים שלהם, ואני קצת פיקפקתי בגלל הישראלים, ואני יודע לא שכל הישראלים עושים שם את הסטפ-אפ, אבל אני חושב שהבעת אמון באלון מיכאלי, שאני מכיר את המשפחה וילד נהדר במה שהוא עשה בנגד מכבי תל אביב, זה בדיוק מה שהוא צריך לעשות, לא יותר ולא פחות. וגבי יורלנד, גם מהכירות האישית שלי איתו, הוא מקצוען ברמה הכי גבוהה שיש, והוא גם עשה קצת עונה, רננה בנו שם סגל שנה שעברה לעלייה, הוא עושה שם עונה חמודה, אבל לצערנו אף הוא בפלי אוף, אבל זה פה הוא לוקח את ההזדמנות בשתי ידיים, ואני ממש שמח בשבילו, ובאופן כללי, באמת הרצליה משחקים כדורסל חכם, ואני מאוד אוהב את הטייק הזה שהתפרסם, זה באמת גישה נכונה למאמנים של אני איתך, גם את המכתיב וגם את הקולע, וקרדיט גדול בשבילו.
מאוד נכון מה שאמרת לגבי הישראלים, אני חושב שאנחנו לא מרגישים אותם מספיק, אם הקבוצה הזאת הייתה יכולה להשיג עוד איזשהו ישראלי לסגל שלה, אני יודע כמה קשה השוק הישראלי תוך כדי עונה, שאנחנו לא רואים המון מעברים תוך כדי עונה, אבל עוד אחד כזה שייתן את ה-20 דקות, שחקן, אתה יודע, ברמתו של איתן בורג, בסדר גודל הזה, לא בכך בעמדה הזאת, כי...
אז באיזה עמדה כן?
שלב לוגשי נפצע, זה אחד המשברים הגדולים.
כפרה עליו.
כפרה עליו, הוא יכול לעזור.
כאילו, אני גם לא רוצה להגיד מישהו על העמדה של קריס סילבה בתור סותם חורים ל-10 דקות. אני רוצה מישהו שבאמת ישחק יותר. קשה לי להגיד לך, זה פשוט across the board, המצב בסגל.
כשהליגה גדלה ל-14 קבוצות, אז הישראלים גם מתפרסים.
נכון.
נכון.
בתיאוריה, חואקין שוחמן, שחקן ליגה לאומית כרגע. עמית זיס, שחקן חופשי. יש לא חסרים שחקנים ישראלים שאתה יכול להביא שיתנו לך את העוד 20 דקות האלו. אבל כן, באיזשהו שלב אם הזרים ימשיכו, זה קצת תום טיבודו בניקס. מתישהו זה ישחק, אבל כן, הם יכולים באמת להמשיך הלאה, רק שינצחו גם משחקים בחוץ.
טוב, אני מציע שניקח לנו הפסקה קצרה כזה לנוח, לשאוב אנרגיות, ואנחנו כבר חוזרים.
באמצע הצבע, מדברים כדורסל ישראלי בגובה העיניים.
אנחנו במפה ואנחנו נשארים במפה.
אפיה לשלוש.
מהלוח הטקטי עד לקולות מהמגרש ומכפר בלום ועד אלת. נמרוד כהנו וחברים מסכמים בכל שבוע את הכדורסל הישראלי בארץ ובאירופה.
חפשו באמצע הצבע באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
כדורסל אירופי.
רזי, יש לי שאלה. אנחנו תהינו בינינו ונצמנו, אתה יודע, בדיודים שלנו תמיד כדי להחליט על מה אנחנו מדברים, עלתה שאלה מעניינת.
סוגיה.
סוגיה, וזו באמת סוגיה. מי הוא השחקן הטוב באירופה?
תשמע, קודם כל, אפשר להגיד שניים?
לא.
אחד.
אחד. לא.
המטרה זה אחד.
אני יכול להגיד השם, אז נגיד השם פרטי של אחד, וזה שישפחה של האחר.
לא.
לא, 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 זה לא עובד ככה.
אני צוחק. אני קודם כל בדרך כלל אוהבים לתת מהמקבוצה הראשון, שמקום ראשון מטבלה או מובילה את הליגה, אבל אני חושב שאגיד לא על מי שמובילה, אלא שחקן שבאמת חושב שהוא הוכיח את עצמו ועבר את המעבר שחיכו לו, וזה קווין פנטר. אני חושב שהוא מוכיח בברצלונה, אני רצה לראות את המשחק שלהם אחד לפני האחרון ביום שלישי, באמת, קודם כל הוא המנהיג של הקבוצה, הוא שולט שם בקצב, ולא דיברנו, אבל אני חושב שאני לא אופתע אם ברצלונה ילכו עד הסוף, אבל זה לא הנושא.
וואו.
אבל שאלתכם, קווין פנטר.
יואו.
באת עם זה מהבית.
יואו, איזה משפט כאילו שאני הולך לצלוב אותך עליו.
אני אוהב שבאת עם זה מהבית, אמרות שלא ידעת מה הנושא של היורוליג, כשאנחנו
מדברים. אבל שאני אוהב את קווין פנטר, באת עם זה מהבית.
אוקיי, זה בסדר.
וואו. לא, זה מעניין, כי אתה יודע, ברצלונה היא הקורסת הראשית בהיסטוריה של הכדורסל האירופי.
חכה.
אוקיי, אני אחכה בשמחה לראות את זה מתנפץ לך בפנים.
בנובמבר הם לא קורסים.
בנובמבר לא, בדרך כלל במאי זה מגיע. גיא?
אני חושב שהשחקן הכי טוב באירופה זה קנדריק נאן, אני חושב שזה אפילו לא קרוב. אף אחד לא מתקרב אליו, בעיניי.
הצבנתי אותו.
הוא לא מתעצבן, אם זה עצבני שלו המצב, אתה לא ראית אותו עצבני, אני ראיתי.
אתה צריך לראות איתי משחקים של מכבי, דרור יאיר.
יואו, אתמול ראיתי את המשחקים של ראיתי איתו את המשחק של מכבי, אבל אדם לא תפקד.
אטרקציה, אטרקציה.
הייתי צריך לתת לו, גיא, תעשה עכשיו את זה.
אני רק הייתי, ברציונה כן מקור ראשון, אז אני רק מחדד את זה.
נכון, אבל צפוף שם. אבל אני חושב שבאמת, זה לא מובן מאליו ששחקן מה-NBA עושה ליורוליג את המעבר בצורה כל כך חלקה, וקנריק נאן הוא באמת שחקן אולי הפרופיל הכי גבוה שהגיע ליורוליג מאז ניקולה מירוטיץ', אני חושב, ובאמת הוא השתלב בצורה כל כך
חלקה.
חלקה, אתה יודע,
כאילו היו לו את המשחקים, אם אתה זוכר שגם אמרנו, שייקח לו קצת זמן להיכנס למערכת, וזה גם מה שקרה, אבל מאז ההסתכלות שלו, הוא מדהים.
ואתה יודע, אם אנחנו נחזור טיפה אחורה לפיינל פור של שנה שעברה, שבסוף סלוקס לקח את ה-MVP, ולסור היה באמת הסנטר, אפשר להגיד, מספר אחד ביורוליג בעונה שעברה, אולי אחד עם טאברס, אני חושב שבסופו של דבר, בלי קנדריק נאן, הם לא היו איפה שהם נמצאים. כן, אז דעתי זה אפילו לא קרוב.
דרור?
רגע. אני באתי לפה בראש של הדיון, הוא בכלל בין שני שחקנים אחרים, לדעתי.
אבל מי השחקן שאתה חשבת עליו?
יפה. אני חשבתי שאנשים יגידו פה סאשה וזנקוב, והוא מספרית, סטטיסטית, השחקן הכי טוב באירופה כרגע, אבל אני רוצה להגיד נייג'ל הייס דייוויס. כאילו, אני רוצה לתת את הכבוד לנייג'ל הייס דייוויס. הבן אדם מחזיק את פנרבחצ'ה כבר 3 שנים. מחזיק אותם. לא משנה מי עובר שם, לא משנה אם זה פתאום הקבוצה של סקוטי, הקבוצה של פור, הקבוצה של שם, מריאנוביץ' מגיע, מלי חוזר, אנשים באים והולכים. זו הקבוצה של נייג'ל הייס דייוויס. זה בן אדם ששיחק 40 דקות לפני שנתיים, כמעט כל משחק. זה בן אדם שמשחק האחרון שלו, קלה 0 נקודות במחצית הראשונה, בפנר נראו רע. הם בלי בולדווין, פה, שם העניינים. מחצית שנייה, 25 נקודות. הובילי ניצחון.
גם מול מכבי, דרך אגב, זה היה ככה. אייס דייוויס. מחצית שנייה הוא קלה, נראה לי, את כל הנקודות שלו. או 90% מהנקודות שלו.
עזוב, הנקודה המשמעותית כאן, זה שהשחקנים שהם אומרים, הקבוצה יכולה להסתדר, בתיאוריה יכולה להסתדר בלעדיהם. אייס דייוויס, אתה מוציא אותו מפנר בחצ'ה, ואולי מישהו יתעלה, אבל הקבוצה הזאת תרד משמעותית.
זה מעניין. אני נגיד לא חשבתי שהשם הזה הוא איפשהו בדיון באופן כללי.
הנקודה שהוא אמר בסוף יפה.
נכון.
על זה שהוא בלתי ניתן להחלפה.
נכון.
כי אפופו וזנקוב, עונה שעברה אולימפיאקוס הייתה קבוצת פיינל פור.
נכון, על זה אני מדבר.
אני חושב שאם אתה מוציא מפנר עם כל הסגל שלה, וגם עם הפציעות, עניינים והכל, אתה מוציא מפנר את הייס דייוויס, הם הופכים מקבוצת פיינל פור פוטנציאל אליפות, לקבוצת פליין פוטנציאל הפתעה לשיש.
אני אגיד לך, יודע מה?
ואפילו מתחת לזה.
אני רוצה כן להתעכב בדיוק על משהו שאמרת שם. הייתי ביום שלישי בבוקר, התארחתי בפרק של הכדור הכתום, ואחד הדברים שיצאנו לדבר שם, זה הנושא הזה של שחקנים שהם דבק. שחקנים שהם אלה שמחזיקים את הקבוצה, שהם כאילו הקול שלך בחדר ההלבשה או כל מיני עניינים כאלה, כמו שפטריק בברלי הוא כזה בהפועל תל אביב כרגע, כנראה שנייג'ל הייס דייוויס הוא השחקן הזה בפנרבחצ'ה. כלומר, תוציא אותו מהקבוצה, ובדיוק כמו שאתה אמרת, פנרבחצ'ה היא כלום.
היא פחות קבוצה.
נכון.
זה שתי קבוצות בתוך קבוצה אחת. יש את נייג'ל הייס דייוויס, שהוא קבוצה בפני עצמו, כי הוא יכול לעשות הכל, ויש את כל השאר, שהם כאילו הופכים להיות הסיידקיקס שלו, אבל זה לא באמת שיטת המשחק, זה פשוט מה שקורה בפועל.
כן, זהו, אז אני, בדיוק בגלל זה, המוח שלי מנסה כזה לעכל את מה שאתה אומר, ואני יכול להבין למה אמרת את זה, אבל פה נכנסת, סליחה, וואו, הרבצתי על המיקרופון, מסכן. פה נכנסת השאלה, האם אנחנו מגדירים את השחקן כשחקן הטוב ביותר בגלל החשיבות שלו לקבוצה, או בגלל סט היכולות שלו?
אני חושב שלא, אני חושב שזה גם וגם במקרה של דייוויס. אני חושב שהוא, גם מבחינה סטטיסטית, הוא גם קולע מקום שלישי ביורוליג מבחינת קליעות לשלוש, מקום שלישי עם כמעט 3 שלשות למשחק, וגם מבחינת מה שמציג זה שכל השחקנים שאמרנו, הם בטופ סקורינג של היורו ליג, שזה בעצם אדוארדס מקום ראשון, וזנקוף, קווין פנטר, אייס דייביס וקנדריק נאן. אז כאילו הוא לא רק, אני חושב שאגיד שהוא דה גלו גאי, מה שנמרות תיאר, זה כאילו להעליב אותו, אבל הוא גם פשוט כוכב של הקבוצה, הוא פשוט עושה קצת מכל דבר, הוא לא עכשיו כמו בולבין או סקוטי, צריך כל הזמן את הכדור ביד שלו, הוא פשוט עושה את הכל, והמשחק בא אליו, נראה ערך תומר גינטים וגור לווים גם לצורך, שיודעים לעשות גם את זה וגם את זה, והוא גם מוכשר ברמת אחד על אחד, אז הוא... אז הוא גם מוכשר, וגם יודע להביא את עצמו למשחק.
עוד משהו שאני רוצה להתעכב עליו, אני פשוט מרים פה להייס דיוויס, וזה הפכתי את זה לפינה של הרמה להייס דיוויס. מישהו חשב בזמנו, כאילו מה זה בזמנו? בעונה שעברה, כשהוא דפק את ה-50 נקודות על אלבה ברלין, כאילו אמרנו, וואנה, הרשימה הזאת מלאה בשמות, כאילו, מה, שיין לארקין כוכב, מייק ג'יימס כוכב.
כן, הוא לא כוכב ב...
אי, דיוויס, מה, הוא כזה שחקן כזה רוטט? לא, הבאדם כוכב.
לא, הוא כוכב, הוא כבר כוכב. הבאדם כוכב. מתחילת שנה, הוא כוכב כבר. הוא כוכב כבר מאותו 50 נקודות, הוא כבר כוכב.
והוא לא נהנה מהכדורסל כאן. נמרות, מה השם שלך?
היי, אני, האמת, השם באמת הראשון שעלה לי למוח, זה קנדריק נאן, על זה אין צל של ספק. אני אבל, אם אני הולך כזה על מישהו שהוא, אתה יודע, סטייל נייג'ל הייס דייביס שלך, אני נורא 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 אוהבת לסור. אני מתנצל. כאילו יש משהו בחייתיות משחק שלו, בדרך שבה הוא אוכל את הצבע, הוא מזכיר, שוב, זה אלף אלפי הבדלות, ולא צריך כאילו זה, הוא מזכיר לי את התקופה המפלצתית של שק בלייקרס.
מסכים,
זה כאילו זה אותו דבר, זה אותו דבר רק באירופה של 2024
בחוקים אחרים,
בחוקים, שוב, בגלל זה אמרתי אלף אלפי הבדלות, זה מזכיר לי בדיוק את אותו דבר. אם אתה מצליח למנוע ממנו את הכדור, אז זה אומר שאתה נפרץ בצד אחר עם שחקן כמו קנדריק נאן, אוקיי? אבל ברגע שהוא מקבל את הכדור בצבע בעמדה שהוא רוצה לקבל אותה, זה אוסל אונשין. אז כאילו אני אומר לעצמי שוואלה, זה כאילו אין מה לעשות עם זה, זה כאילו זה המצב. אז זה בגדול האישו הזה עם מר, איך קוראים לו?
לסורט.
מר לסור, זהו. לסורט.
אגב, אחרי שנתת קרדיט לשחקן אירופאי.
עמדה 5.
אני אח שלי, אני אוהב שחקנים אירופאים, אתה יודע את זה, וזה גם עמדה 5, נכון. טוב, אז אנחנו מפה נעבור לטיסה קצרה ככה לחול, ונעבור לנושא הבא שלנו.
כדורסל מעבר לים.
אז הנה טיסה קצרה, אוקיי? אנחנו עברנו ממש מאירופה, עברנו לחלק, זה נראה לי הצפון מזרחי, לא? איפה כן, זה קליבלנד בדיוק?
כן, כן, כן.
החלק הצפון מזרחי בארצות הברית, ואנחנו מדברים על קבוצה שלפחות התחילה את העונה בצורה היסטורית, עם מאזן 13-0, ואני חייב לשאול אותך, גיא, זה הייפ או שזה פוריל, מה שנקרא?
תראה, פוריל, אני לא חושב שבסדרה, אם אני הולך ממש רחוק, הם יכולים להדיח את בוסטון כזה, אבל אני כן חושב שיש פה שיפור משמעותי מהעונה שעברה, ואני חושב שהרבה מזה צריך לייחס לשינוי מאמן. בשנתיים האחרונות היה שם את ביקרסטאף, והעונה הם הביאו את קני אתקינסון, שהוא היה עוזר מאמן בגולדן סטייט, ולפני זה הוא אימן את ברוקלין בתקופת הטרום קווין דורנט, שהייתה שם את הקבוצה הכיפית עם דיאנג'לו ראסל ודיוידי נכון. וכאלה, ומי עוד שניים שהיו שם, ג'ארט אלן וקריס לברט, שעכשיו אצלו בקליבלנד.
אשכרה.
אני חושב שקני אתקינסון, כמו שראינו בברוקלין, ככה אנחנו רואים ניצנים של זה בקליבלנד, יודע להוציא יותר ממה שהסגל שלו שווה, והסגל של קליבלנד לא השתנה כמעט בכלל, והוא עדיין נותן הרבה יותר ממה שראינו ממנו בעונה שעברה. האם יש מקומות לספקות, לסימני שאלה? בטוח. אתה יודע, דונובן מיטשל, נגיד הפנים של הקבוצה הזאת, הוא כבר עבר לא מעט שנים של עונה רגילה מדהימה עם יוטה, ואז בפלייאוף, גם אם דונובין מינצ'ל עצמו נותן הצגות בפלייאוף, הקבוצה לא הולכת רחוק בפלייאוף. אז אני חושב שזה איזשהו משהו באמצע.
שמע, הם קולים כרגע, כן, כן אתה יכול לומר שיש פה איזשהו הייפ של התחלה, ושמתישהו המספרים יתיישרו, למרות שעכשיו אנחנו ב-13 משחקים, וכאילו, אתה אומר, אוקיי,
הם יתיישרו, הם לא ינצחו 70 משחקים. כאילו, הוא פשוט לא יקרה.
אתה לא יכול לדעת. אבל כן, כאילו...
אתה חושב שהם ינצחו 70 משחקים, דרור?
אני לא חושב, אבל... נו, אז זה השאלה. טוב, בסדר.
לא, כי אתה אומר...
82 תיאורטית, זה לא...
נכון, הם בקצב של 82 כרגע. אוי, נו. העני שראיתי, לא ראיתי יותר מדי מכלים את שנה שעברה, אני מודה. השנה כן ראיתי קצת, והם משחקים בסגנון, כבר אי אפשר להגדיר את הסגנון ב-NBA יותר מדי מעבר לזריקת שלשות. הם קולים באחוזים הכי טובים משלוש בעונה בליגה, 41% קבוצתי ב-15 שלשות, קצת יותר מ-15 שלשות.
15 קליות.
כן, 15 קליות ב-41%. הסגנון שלהם קצת מוזר. הם כאילו, יש להם את גרלנד ואת מיטשל, הם בין אם מקבלים חסימה בין אם לא, הם חודרים לסל, ואז פשוט הכדור מתחיל לנו. ומהרגע שהכדור מתחיל לנו, זה כבר מתחיל לראות קצת יותר גולדן סטייטי כזה, של עכשיו הכדור נע, ואנחנו, כאילו ההגנה לא יודעת מה לעשות, וההתקפה כן מסודרת, והיא מוכשרת בדבר הזה, ומתישהו זה מסתיים בסל. ואני לא יודעת כמה זה יכול להמשיך מעבר לזה. כי גם כמו שגיא אמר, מיטשל היו לו עונות מטורפות שהוא סיים אותם בלי כלום. גרלנד, זה באמת היה סוג של שנת מבחן שלו, ברגע שהוא קיבל את החוזה שלו, אז הוא יכול להיות שהוא מרגיש קצת יותר משוחרר, סטייל דני שנה שעברה, סליחה על ההשפעה. מובלי, סוף סוף יודע מה רוצים.
סוף סוף שחקן.
הוא קיבל עכשיו את הערכה גם.
גם מובלי קיבל את הערכה, פתאום הוא מראה מה הוא יכול, ומה הפוטנציאל שלו, כי כולם אמרו, אחרי השנה הראשונה שחקן נעל, בשנה שנייה שחקן רוטציה אחלה, ועכשיו הוא פסיכופת. אלן גם תורם, כל השאר גם תורמים, כל שאר שחקני הסגל גם תורמים. וזה בזכות שיטת המשחק הזאת של חדירה לסל, הוצאה, ואז נראה איך ההגנה, איך נגיב להגנה. ולפעמים זה עובד, לפעמים זה לא עובד. בדרך לפה ראיתי מהלך שמיטשל חדר לסל, התחיל את
ההתקפה.
את ההתקפה הידועה שלו. היה לבד מול הסל, ואז ראה את ניאן קופינה. והבאדם היה לבד מול הסל. הוא כאילו...
אומרים שהוא חיפש את ה...
2 סנטימטר מהלאפ.
אומרים שהוא חיפש את האסיסט העשירי לטריפל דאבל. זה היה הסיטואציה שם.
כן, אבל כאילו...
הוא התנצל על זה אחרי זה. שתדע.
על הרבה דברים מתנצלים. גם לוקה דונצ'יץ התנצל היום על זה שהוא לא ידע לעשות הגנה.
כן, וזה עלה להם בהפסד.
כן, זה עלה בהפסד.
קודם כל, כמה פעמים שמענו בשנה האחרונה על צריך להפריד בין אלן למובלי, צריך להפריד בין גרלנד למיטשל, מבחינת, כאילו, לעשות טרייד על אחד מהם.
כן.
ואנחנו רואים שזה כן יכול לעבוד. ואהבתי מה שאמרת על השחקנים המשלימים. נשים זרקו רגע על שני שמות מאוד
טי ג'רום ודין וייד.
לא דין וייד, טי ג'רום אבל כן, וסם מריל, שהוא גם, זה שני גרדים מחליפים שם, שהם על חוזי מינימום, משהו כזה. והם תורמים ממש הרבה מהספסל בדקות שמיטשל וגרלנד לא משחקים, וזה אחד הדברים הכי חשובים באמת בהרכבה של קבוצה מנצחת, שמהשחקני מינימום האלה שאף אחד לא מצפה מהם, תתקבל את ה-200%.
זהו, אז אני אגיד את מה שאני לפחות חושב, בסוף הבועה הזאת של קליבלנד תתפוצץ, נכון, זו קבוצה טובה, נכון, הכל נכון, הם משחקים יפה וזה, זה יתפוצץ. זה יתפוצץ, וזה, אתה יודע, הרבה אנשים שבאים ומכתירים אותם בתור היריבה של בוסטון במזרח, זה לא נכון. יכול להיות שהם אחת היריבות, אבל זה לא היריבה בעיניי, וזה פשוט ייגמר. ואז הם יגיעו לפלי אוף, יגיעו לחצי גמר גמר.
סיבוב שני.
וזהו.
אז אתה אומר שזה מרגיש כמו ההוקס של אותה שנה?
אותו דבר בדיוק.
שסיימו 60-22?
בדיוק. אחד לאחד. אחד לאחד אותו דבר.
מעניין.
אחד לאחד אותו דבר, ותזכרו שאני אמרתי את זה. אז אנחנו מסיימים את החלק המקצועי שלנו להיום, ועוברים כמובן לפינה האחרונה.
פינת המשחקים.
גיא צוק, תן לנו בראש.
אז אתם מכירים את המשחק הזה שנותנים לכם 5 שחקנים, כל פעם אחד בתורו, בלי לדעת מי השחקן הבא. ואתם צריכים לדרג אותם?
אני אוהב.
אז ככה הכנתי לכל אחד אחד משלו, חמישייה משלה,
קטגוריות. זה נהדר.
איזה משקיען
אתה. איזה גבר אתה.
כן.
אבל אל תראה לרז, רז, אל תסתכל.
כן, לא להסתכל.
מי אתה מתחיל?
טוב, נעשה ישראלי, אירופי, עולמי. רז יקבל גבוהים זרים בליגה שלנו.
אוקיי.
זה תענוג.
דרור יקבל חמישה גארדים ביורוליג.
אה, נחמד.
ואתה, ידידי, מנחה הפוד, יקבל חמישה גארדים ב-NBA.
יאללה.
אה, לא פרגינו בפורדים? או שכבר אין עמדות?
אין עמדות.
אתה לא רוצה ביורו קאפ לתת לו?
אני רוצה להיות פה גם בפרק הבא, שלא ינדה אותי.
יאללה.
טוב, אז מתחילים עם רז, חמישה גבוהים.
תסתכל עליי.
כן.
סבבה, השם הראשון, מרקוס בינגהאם.
שתיים.
אוקיי.
יפה.
שם הבא, קבוקלו.
שלוש.
אוקיי.
מצבנתי.
קריס סילבה.
אני יודע מי אני רוצה שיהיה אחד, אז אני כזה סתם
מי אמר שהוא יהיה?
הוא יהיה, אם הוא לא יהיה.
מה, מוטלי? לא בטוח שהוא יהיה.
אני לא רוצה את מוטלי, אני רוצה מישהו אחר.
נו.
אני שם אותו, לא, גם לא אותו, ארבע.
יואו!
טוב, אמרנו בינגהאם שתיים, קבוקלו שלוש.
נכון, סילבה ארבע.
זה שאלנו אחד וחמש.
מעניין.
אני יודע מי אני רוצה באחד.
טוב, השם הבא הוא חסיאל ריברו.
וואי, הרגת אותי.
ידעתי, זה היה כזה צפוי.
אני פשוט רוצה את סטיבנס באחד, אני רוצה לתת לו איזה.
אמין סטיבנס, הגבוה הכי טוב בארץ?
יאללה, שים את ריברו אחד.
ריברו אחד?
יואו, ועכשיו סטיבנס.
שם החמישי, אמין סטיבנס.
סטיבנס חמש.
זה היית שם אותו, לדעתך הוא הכי טוב מהחמישה?
לא, אתה מריברו באמת, אבל מבחינת מי שלא במכבי תל אביב.
מה הקשר?
אם אתה חושב שסטיבנס הכי טוב.
לא, אני חושב שסטיבנס הכי טוב באמת, אבל אני חושב שבא... הוא לא יותר טוב מריברו, אבל מהשאר, מה שנותן, אז כן.
אוקיי, מעניין.
יפה.
יאללה, עכשיו הזמן שלי להתבזות.
כן, חמישה גארדים מהיורוליג. אוקיי. מתחילים עם קארסן אדוארדס.
ארבע.
נייס.
אוקיי.
סוליד.
ממשיכים עם חברו בביין, שבאז נייפיר.
חמש.
אוקיי. פנטר.
שתיים.
יפה. יש לנו אחד ושלוש.
אוקיי.
לורנזו בראון.
שלוש.
יפה. ו?
מקום ראשון, טי-ג'יי שורט.
ידעתי. איזה גבר.
ידעתי. לא היה סיכוי שיוזר טי-ג'יי שורט פחות מאחד.
יפה
שידעת. אני מקווה שלא יצאצת. לא יצאצתי.
לא, אמרתי. תן לו את הקרדיט.
אמרתי את הלוז של הגארדים ואני כזה, אוקיי, הוא יגיד כאלה שהם קשירים, הוא לא יגיד מישהו ממכבי, אבל... בוא ננסה להפתיע אותו עם אדוארדס.
כי הגארדו של מכבי לא מקום חמש ביורוליג, בטופ חמש.
טוב, נמרות, חמישה גארדים מה-NBA.
יאללה.
יכולת העונה, לא לגאסי וכזה.
אוקיי.
טייריס מקסי.
טייריס מקסי, שלוש.
הרדן.
הרדן? ארבע.
אוקיי. גרלנד.
הוא מת לתת לו חמש, הוא לא רוצה. הוא מת לתת לו חמש.
שתיים.
יפה.
אוקיי, נשאר לנו. אחד וחמש.
כן.
ג'יילן ברנסון.
כרגע חמש.
אוקיי.
ואני מאוד אוהב אותו. מאוד אוהב אותו.
תתחרט על המקום הראשון, דמיין לילארד.
בסדר, אין מה לעשות.
הוא לא הכי טוב בחמישה הזאת.
הוא לא הכי טוב בחמישה הזאת. הייתי, אם הייתי יכול לעשות טרייד, הייתי מזיז את גרלנד לאחד.
וואלה.
כן, כי מבין כל החמישה הוא כרגע הכי מרשים.
נכון.
הייתי שם את לילארד בחמש, והייתי בקיצור קצת שינויים קטנים שם, אבל ג'יילן ברנסון לא היה מדורג, נגיד, אצלי...
אחד, שתיים.
אחד, שתיים, כן.
אתה מדהים שדניס שרודר עולה עליו בכל פרמטר חוץ מריבאונדים?
מי, על דמיין
לילארד? על ברונסון.
על ברונסון.
וואלה.
כל פרמטר התקפי עליו חוץ מריבאונדים.
אין מה לעשות. משהו לא עובד שם איתו, אבל בסדר, אנחנו אוהבים אותו, והוא מחסידי ה... אחד מהאנשים שאני הכי אוהב בליגה הזו, אני חייב להגיד את האמת. גיא, זה היה נהדר.
נהדר, וואו.
נהדר, 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 נהדר. אני מאוד מאוד אהבתי, דרור, תלמד.
גם ההתאמות לאנשים.
אני אמרתי לו לעשות את המשחקון.
מזל שאמרת לו, מזל. אז אנחנו בנימה אופטימית זו מסיימים את הפרק שלנו. תודה רבה דרור, תודה רבה גיא, תודה רבה רזי על עוד פרק נפלא ונהדר. דברו איתנו, תקשרו איתנו, אנחנו באמת מחכים לשמוע דעות שלכם ודברים שהייתם רוצים לשמוע. ועד אז אנחנו ניפגש פה שוב בפעם הבאה.